אנחנו למדנו מה העניין של הלבוש ומה העניין של הכתר. סיכום העניין, אמרנו שכל החפצי מצווה שקיימים בעולם, שבזכותם ממשיך להיות ההוויה של כל העולם, זה מרומז בעניין של לבוש מלכות, יביאו לבוש מלכות, והקיום של היהודי, הגבר היהודי שמקיים את המצווה, עושה את רצון השם, עושה את העונג העליון, הוא כביכול העניין של הכתר. התרה שהתרה לאימוד, העניין של הכתר מלכות. עכשיו אנחנו נדבר על העניין השלישי, מה זה הסוס אשר רכב עליו המלך. אך, אומר ככה, כל הבית בחינות לבוש מלכות וכתר מלכות, עדיין צריכים לבחינת סוס אשר רכב עליו המלך. בנוסף לשתי הנקודות הקודמים, צריך גם את העניין של הסוס. מה זה העניין של הסוס? מה מרמז הסוס? והוא, כי הנה כתיב במתן תורה, הנביא חבקוק שמתאר את מתן תורה, מתאר אותו עם סוסים. כתוב בפסוק, כי תרכב על סוסיך מרכבותיך. שכביכול הגילוי האלוקי במתן תורה, הוא מרומז בעניין של סוסים. מה קשור סוסים? למה סוסים? והעניין, מביא לשון שחזל אומרים בגמרא במסכת עבודה זרה, ביטוי מעניין, שכמובן ביטוי ככה עמוק וקבלי, וצריך להבין אותו. והעניין הוא, כי הנה אמרו רזל, גמרא אומרת ככה, ג' שעות ראשונות של יום, הקדוש ברוך הוא יושב וזן. שלוש שעות ראשונות של היום, הקדוש ברוך הוא זן את העולם. וכולי, אחר כך שמה עוד איזה עריכות בגמרא, המשך כתוב ביטוי ככה מאוד ציורי, כמובן זה לא מגושם, וצריך לפשט אותו. ובלילה, אומרת הגמרא, רוכב על קרוב קל שלו, ושט בחי אלף עלמין. בלילה הקדוש ברוך הוא רוכב על קרוב קל, והוא שט ב-18,000 עולמות. כמובן שכאן יש משל ורמז על איזה עניין עמוק. כדי להבין מה זה ה-18,000 עולמות, מה זה נקרא כרוב, וביור הדברים. התחיל קודם כל לחשוב את זה אצלנו, אצל בני אדם, זה בשפה שאנחנו יכולים להבין, וזה יעזור לנו לפשט את זה איך שזה באלוקות. הנה תקנו חזל חי ברקן דצלוטה. ידוע שהחזל תקנו להתפלל 18 ברכות של התפילה. ולמה 18? כתוב שזה נגד חי חוליות שבשדרה. כמובן שיש לנו בשדרה 18 חוליות, כנגד זה יהיה 18 ברכות ב-18. אחורה אינו מובן, מה הקשר בין החוליות לבין הברכות? בגלל שזה מספר 18, זה מספר 18. אז כמובן שהקשר הוא לא רק מספרי חיצוני, חייב להיות קשר תוכני. אך העניין הוא, הנה, השדרה, מה התפקיד של חוט השדרה? היא הנמשכת מן המוח אל הירכיים. חוט השדרה מתחיל מלמעלה, מהמוח, וזה נמשך על הירכיים, זה בעצם המבנה של כל הגוף, כל הגוף עומד כשחוט השדרה בריא. הירכיים הם סוף המדרגות, הירכיים זה החלק התחתון, זה בגשמיות, חוט השדרה מחבר בין העליון לתחתון בגוף. וזה פועל, כשאדם אומר את הברכות, הוא רוצה להמשיך את השפע האלוקי מלמעלה, מהראש עד למטה, שזה כנגד החוליות. ולכן רואים שאדם הרי בתפילה, בתפילת שמלו זה קורע, משתחווה, מתבטל, אז רואים שבברכה א' הוא קורע בברוך. הברכה הראשונה זה כנגד כאילו החוליה הכי עליונה, קשור לראש עדיין. שהקריאות וההשתחוות, אם אמרנו ש-18 ברכות זה כנגד 18 חוליות, אז הברכה הראשונה קשור למעלה. שהקריאות וההשתחוות הם קריאת הראש. ההשתחוות, אדם משתחווה, אחד אדם קורע ומשתחווה, הראש שלו מתחיל להתכופף. אז זה, אם מדובר על הברכה הראשונה, אז מה זה אומר, מה זה מסמל? היא המשכת בחינת חוכמה עילה, שנמשך המשכה מלמעלה למעלה. ואחר כך, אם נלך לברכה האחרונה, שאדם שמה קורע ומשתחווה, בסוף, במודים, ואחר כך בברכה של האחריו, של האחריו זה לא אחרי הראשונה, אלא בהמשך ה-18, כשאדם קורע, אומרים, מודים אנחנו לך, וזה כבר קשור לירכיים. למה זה קשור לירכיים? כי ידוע שבחינת הודעה, שבחינת ירחין. ההודעה, עוד והספירות, נצח ועוד, כתוב עליה בתח אליהו, זה טרין שוקין. השוקיים זה כמו הירכיים. זאת אומרת, אז רואים כאן שה-18 זה סדר השתלשלות מהמוח, מהראש, עד למטה על די ירחיים. אז זה, ה-18 ברכות האלה שהיהודים מברך, בתפילה, תפילת 18, זה בעצם המשכת השפע לעולם, מלמעלה עד למטה. והנה, חי ברכן, 18 ברכות האלה שעליו כרגע דיברנו, ממשיכים לשמות ישראל ג' פעמים ביום, אנחנו מתפלים כל יום את שלושת התפילות, כל אחד משלושת התפילות יש לנו 18 ברכות, זאת אומרת שג' פעמים ביום אנחנו ממשיכים את השפע מלמעלה, מבחינת חוכמה, עד למטה, עד הבחינה של היריחה. אך המלאכים, המלאכים עושים אותו דבר, כי ה-18 שלבים שצריך להימשך אלינו בעולם, אנחנו בעולם הגשמי, יש בעולמות העליונים אותו דבר. כל סדר השתלשלות של כל העולמות, זה עובד באותו אופן שיש את ה-18 שלבים שצריך לעבור בכל עולם בעולם מהראש עד היריחיים. כמו שיש ראש ויריחיים פיזיים אצלנו, יש את הבחינה הזו גם כן בשלבים העליונים. אז גם בשלבים העליונים יש את אותם 18 שלבים שצריכים לרדת. מי פועל את ההמשכה בעולמות העליונים יותר? אז בעולם שלנו זה עם ישראל פועל. שומרים את תפילת 18, אז אנחנו ממשיכים את ה-18 שלבים. אבל מה קורה בעולמות עליונים? זה פועלים המלאכים. גם המלאכים פועלים ב-18 שלבים, אבל כמובן, שם זה לא 18 חוליות, שם מדובר ב-18 אלף עולמות. ככה הלשון בגמרא, כמו שהוא מפרט. אך המלאכים, זמן שירתם היא בלילה, שאז כתוב, תיתן טרף לביתה, כמו שאומרים באשת חיל, תיתן טרף לביתה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן את ההשפעות, זה בלילה על ידי המלאכים. לא כל המלאכים שרים בלילה, יש מלאכים ששרים ביום, יש מלאכים ששרים בלילה. כאן נדבר על אותם מלאכים שפועלים את זה בלילה. זה יעקב אומר על השחר, כמובן. ואזי, מתי שהמלאכים אומרים את השירה הזו, אז הם גם, כמו היהודי שהוא מתפלל את ה-18 ברכות, אז הוא ממשיך את ההשפעות מהמוחין עד היריחיים. גם המלאכים, ואזי נמשכים מבחינת החי ברכן, אז נמשכים אותם 18 ברכות במלאכים. ושם זה לא מתחלק ל-18 חוליות, אלא למה זה מתחלק? לחי אלף עולמות. אותו מספר, אבל אותו מספר, כפי שזה נמצא ברוחניות, זה מדובר ל-18 אלף עולמות. כפי שזה נמצא בגשמיות, זה 18 חוליות. אבל הרעיון, אותו רעיון, המשכת השפע מלמעלה מעלה עד למטה. איפה הדבר מרומז בפסוק? שהמלאכים ממשיכים ב-18 אלף עולמות, הגמרא אומרת, זה מסכת עבודה זרה, שבלילה רוכב על כרוב קו, כלב שלו, ושעת וחי אלף עלמין. איפה זה מרומז בפסוק? אז כתוב בתהילים, הכל זה מרומז בתהילים. מה אומר הפסוק בתהילים? כי רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. הפסוק הזה בתהילים מספר את כל הסיפור. איפה זה מרומז פה בפסוק? כאן מדובר על רכב. אמרנו בגמרא, שעת על בלילה רוכב, על כרוב קל שלו. בתהילים הוא קורא לזה רכב אלוקים. כבר יכול הרכב של אלוקים. מה זה רכב אלוקים? זה ההמשכה, הרוכב, זה אותיות ברוך. כשאנחנו אומרים חי ברכן, זה ה-18 ברכות, זה ברוחניות אותו דבר, רק ברוחניות זה כתוב בדרך נסתרת, אז קוראים לזה רוכב. אבל זה אותיות ברוך, אותו רעיון. רכב אלוקים זה הברכות, ההמשכות שהמלאכים פועלים. כמה שלבים יש? ריבותיים אלפי שינן. מה זה ריבותיים אלפי שינן? אז פשט הפשוט ריבותיים זה 20,000. ריבו זה 10,000, ריבותיים זה 20,000. ריבותיים אלפי זה 20,000, אלפים. מה זה שינן? שינן זה אחד הכינויים למלאכים. מלאכים נקראים שינן, ככה המפרשים אומרים.
מה?
יכול גם להיות, אבל גם כן אומרים בפיוטים ביום כיפור, בראש השנה, יש שם שינני מעלה, משהו כזה, כן, הם נקראים שינן, שינן זה לשון שנון, מלאכים חדים, אומר רש"י במקום. אז שינן זה המלאכים. אז יש לנו, כן, החיות של המרכבה, ארבע דמויות, אז זה המלאכים. אבל אם כך, איפה יש לנו 18,000? אז יש ריבותיים, אז ריבותיים זה 20,000. זה כבר 18,000. אז אומרים שאלפי שינן, את המילה שינן, במקום לקרוא שינן, תקרא תחליף בין הנון לאלף, זה שינן. דהיינו, אלפי שינן. ריבותיים פחות אלפי, פחות אלפיים. אז ריבותיים פחות אלפיים, זה 18,000. אלפי שינן. אלפיים פחות. אז זה יוצא שבית אלפים חסר מריבותיים, כמה זה ריבותיים? שהוא חף אלף, אז אם פעמה מורידים אלפיים, אז כמה שנשאר? חי אלף. אז זאת אומרת, פה מרומז מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא כביכול שעת, ובחי אלף עלמין. זה המלאכים שממשיכים את השפע בכל הדרגות, שהם מחולקים בחי אלף. וכך מתחלק השפע בכל מדרגה ומדרגה לפי השגתה, בכל החי 1,000 מדרגות. כל שלב ושלב, יש הרבה שלבים, והכל מחולק במספר של חי, חי 1,000. וההשפעה והמשכה זו, היא בבחינת קרוב קל שלו. ההשפעה הזו נקראת קרוב. קרוב, אותיות רוכב, קרוב זה גם שם של מלאכים. כתוב לגבי הקרובים, יש שם דעות שונות, האם קרוב זה מלאך או קרוב זה פנים של תינוק. אז יש בזה, הגמרא אומרת שקרוב זה אמפי רב רבי, ואדם זה אמפי זוטרי, על כל פנים קרוב זה שם של מלאך. אז מה זה ההמשכות האלה? כל ההמשכות האלה שהמלאכים ממשיכים, שאנחנו ממשיכים, עכשיו מגיעים לסוסים. כלומר שכל ההמשכות האלה קוראים להם בעצם אותיות. כי כל המשכה האלוקית שעוברת משלב לשלב, זה בעצם עובר על ידי אותיות. כמו בן אדם שרוצה להמשיך רעיון ממנו לזולת, אז איך הרעיון עובר? באמצעות אותיות. אם לא היה לו אותיות לחשוב על מה לדבר, אם לא היה לו אותיות בפה איך לדבר, אז זה לא היה ממשיך את ההשפעות ממנו למישהו אחר. אז כל המשכת השפע נקרא אותיות. אז גם שכביכול הקדוש ברוך הוא ממשיך את השפע בעולמות, כל המשכת השפע הזה נקרא בשם אותיות. היא מבחינת צירופי אותיות שנקרא כך בשם קרוב. אז הקרוב הזה שכתוב רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן, בעצם במילים אחרות אומר יש כאן את ההשפעה האלוקית לאלפי העולמות, איך ההשפעה הזו עוברת? דרך אותיות. והנה בת רידה יקרא, מה כתוב בהמשך בפסוק? כתוב ככה, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן, מה כתוב בהמשך? איך הפסוק מסתיים? עד ניבם סיני בקודש. מה בעצם רוצה לומר? שתדע לך שמה שהיה בם, במלאכים, כך היה בסיני ליהודים. התורה שניתנה לעם ישראל בסיני דרך אותיות, זה בעצם אותה השפעה שהתחיל, שקיים אצל המלאכים בעולמות עליונים יותר. כלומר, שכמו שנמשך שפע וגילוי בצירופי אותיות והמשכות במלאכים, כך נמשך בבחינת סיני בקודש. מה נמשך בסיני בקודש? הם צירופי אותיות והמשכות גילוי אור אינסוף ממש, בתורה ממש שניתנה בהר סיני. כל הריחות הזו הייתה בעצם להסביר שההמשכה הזו שהקדוש ברוך הוא ממשיך למטה זה לידי אותיות. אמרנו קודם שמה זה הלבוש של המלך? זה החפצים של הדברים שעושים בהם מצוות. ומה זה הקטע של המלך? זה כשיודעים מקיים בפועל את המצוות. איך הוא ממשיך, איך הוא עושה את כל זה? על ידי אותיות. הוא יודע את אותיות התורה, שהקדוש ברוך הוא דרך האותיות, גילה לנו מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה שנקיים את זה. איפה הוא גילה לנו את האותיות האלה? סיני בקודש. אז התחיל קודם להסביר שהשפעות האותיות הללו מרומז באלפים של המשכות ועולמות וכו', אבל בפועל, כמו שנוגע אלינו, שבקודש, בסיני, היה לנו את המשכה של האותיות הללו. וגם אחר ירידת משה מן ההר בסוף מם יום, לא רק בסיני, באותו מעמד של הר סיני. גם אחרי שמשה היה בהר 40 יום, והוא ירד חזרה מההר, אז גם משה רבינו הוריד את האותיות הללו בלבוש מלכות, בהוראות מה לעשות, בקטע מלכות, בהוראות איך לבצע. מה הוא אמר? תו ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, שזה פרשת השבוע, פרשת תרומה, להיות גילוי שכינה ממש בדברים הגשמיים, גשמיות הדברים, שנשא בהם המשכן, זהב וכסף, נחושת ויריות וקרשים. כל זה מה שמשה רבינו הביא, זה הביטוי של מתן תורה. במתן תורה זה היה בגילוי מאוד רוחני, אחר כך הוא הוריד את זה למימוש גשמי. המימוש הגשמי זה הכל אותיות שיורדות, כמו מאותיות, יש אותיות המחשבה, שהן אותיות רוחניות יותר, יש אותיות השכל, יש אותיות הדיבור, ויש את האותיות שכותבים אותן, הן אותיות מעשיות. בכל השלבים זה נקרא אותיות, וכל דבר יורד ויורד. וזהו כי תרכב על סוסיך. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא במתן תורה רחב על סוס. מה זה סוס? אמרנו, סוס זה כמו אותיות. כמו שהאותיות מובילים את הרעיון מנקודה לנקודה, ככה הסוס מוביל אותך ממקום למקום, שאתה לא יכול להגיע לבד. שההמשכות האלו להיות גילוי רב נקראים בשם סוסים, שהם צירופי אותיות. שנקרא כך בשם סוסים. שיש אותיות שנקראים בשם סוסים. יש אותיות שנקראים בשם קרוב. תלוי, יש את האות הגשמית יותר, את האות הרוחנית יותר. אז פעם קוראים לזה קרוב, שט על קרוב שלו, זה אותיות, ועלה. פעם זה נקרא על סוסיך, זה אותיות למטה. אבל זה עוד כל אותו רעיון. כי יש הרבה מיני אותיות, אותיות הדיבור, אותיות השכל, אותיות המחשבה, אפילו בקדמות השכל יש בחינת אותיות. כל המשכה מנקודה לנקודה נקראת אותיות. מילא נבין עכשיו, נחזור לפסוק במגילת אסתר. וסוס אשר רכב עליו המלך, מה הכוונה? ברוחניות, וזהו עניין בסוס אשר רחב עליו המלך, שכדי להיות בחינת גילוי, בחינת לבוש מלכות וכתר מלכות. אם אתה רוצה שיהיה את הלבוש ואת הכתר, אמרנו, מה זה הלבוש? לבצע את החפץ של מצווה. מה זה הכתר? לשים את המצווה עליך, לקיים את המצווה. איך אתה תדע מה לעשות? איך אתה תדע להמשיך את זה? איך תוכל לעשות את זה? אתה חייב את הסוס. מה זה הסוס? זה האותיות. צריך להיות על די בחינת סוס. מה זה הסוס? שמבחינת צירופי אותיות והמשכות, להמשיך גילוי אונסוף ברוך הוא למטה כמו למעלה. והנה כל בחינות הללו נתגלו גם בפורים בימי מרדכי. לא רק במתן תורה היה סיני בקודש, הגילויים האלה. כל זה חזר על עצמו עוד הפעם אצל עם ישראל בזמן פורים. שאז קיבל היהודים את אשר החלו לעשות במתן תורה, הרי בפורים עם ישראל קיבל על עצמו את התורה מחדש בשמחה כמו במתן תורה, שבמתן תורה אמרו נעשה ונשמע. הכל התחיל במתן תורה שעם ישראל התבטא לקדוש ברוך הוא באמירה נעשה ונשמע, שהיה בחינת ביטול רצון. במי מרדכי ואסתר הם נימשו את זה. זמן פורים זה היה נעשה ונשמע אמנם ביטול, אבל הגמרא אומרת שזה היה בכפייה. מתן תורה זה היה בכפייה, אבל במי מרדכי ואסתר מסרו נפשם ממש על קידוש השם, שנה שלמה הם עמדו במסירות נפש, שהרי המן לא רצה להרוג אלא יהודים, כמאמר כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, ולכן נקרא מרדכי איש יהודי, ואף שהיה משבט בנימין הוא נקרא יהודי, וגם כהנים ולוויים שבתו הדור נקראו בשם יהודים, למרות שיהודי זה שבט יהודה. אבל מה משמעות יהודים במגילה? לא משבט יהודה. מה זה יהודים? מי שאלוקות י' כ' ו' כ' מאיר בו, מסירות נפש. לפי שמסרו נפשם על קדוש השם, ולא אמירו דתם לאחיות נפשם. מחמת מסירות נפש זו, זכה להיות גילוי בחינת לבוש מלכות, וכתר מלכות, וסוס אשר רחב עליו המלך. אז זה בעצם העניין הנפלא שיש כאן במגילה, שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, שיש את כל הבחינות הללו ליהודי, וזה פורים. אז כל הסיפור של המגילה בכלל, סיפור עמוק ומעניין. נקרא כבר את הסיום של המאמר, נקודה מעניינת, אך להבין מה שכתוב, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. אם המלך זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו בסדר, מקבלים. כל מקום שכתוב המלך במגילה זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הלבוש והסוס והכתר? זה דברים נפלאים שמבטאים את הגילוי של האלוקות במצוות וכדומה. אבל איך יש פסוק במגילה שהמן לקח את הלבוש ואת הסוס? אמנם כתוב, על המן לא כתוב שלוקח את הכתר. כי את הכתר לא נתנו לו, כן? אבל את הלבוש ואת הסוס הוא כן לקח. אם לבוש וסוס זה משהו אלוקי כזה, רוחני, איך זה מגיע לאמן? מה אמן קשור לדברים האלה? מה אם זכה אמן לבחינות הללו? אז כאן הוא מביא ביור נפלא. הנה אמרו רזל, אמן מן התורה מניין, איפה מרומז אמן בתורה? אומרים חזל, דכתיב אמין העץ, כזה ברוך הוא שואל את האדם הראשון, אמין העץ אשר, כן? אמין, א' ממנון, אותיות אמן. והעניין. עכשיו, הוא אומר לו, אמין העץ בלשון סימן שאלה. מה, אתה קשור לעץ? זאת אומרת, אתה לא קשור לעץ. אז מה הוא אמן? אמן קשור לעץ או לא קשור לעץ? אז הוא מסביר ככה, העץ, איזה עץ זה היה? עץ הדת. עץ הדת, מה יש בו? טוב ורע. כל האומות יש להם טוב ורע. אמן, מאיזה אומה הוא מגיע אמן? מהמלאק. המלאק כתוב עליו, ראשית גויים המלאק. ראשית גויים הפירוש הוא שהוא עומק הרע, אין בו טוב. אז אם הוא עומק הרע ואין בו טוב, אז הוא לא קשור לעץ. אם הוא היה קשור לעץ, אז מצבו היה טוב. כי כל האומות קשורים לעץ, כל האומות יש בהם טוב ורע. אבל המלאק, אין לו קשר לעץ. לכן אומרים בלשון תמיה, אמין העץ, מה אתה קשור לעץ? להפך, מה מצבו של אמן? הרבה יותר גרוע מהעץ. בוא נראה, נראה את הלשון שמעתי לכם בפנים, בפה נקרא את זה בפנים. והעניין, תכתיב ראשית גויים המלאק, שכל הגויים הם מבחינת עץ הדעת טוב ורע. והמלאק הוא למעלה מהם, למעלה מהם הכוונה היא גרוע יותר מהם. למטה מבחינת הדרגה, למעלה הכוונה היא יותר עמוק ברע. וזהו אמין העץ ותמיה, שהוא למעלה מבחינת העץ. זאת אומרת, הרוע שלו, עץ זה עוד יש בו קצת טוב, הוא אין בו בכלל טוב. אבל מכל מקום, מאחר דכתיב אמין העץ, בכל זאת כתוב אמין העץ, אז אפילו שזה כתוב בלשון תמיה, הרי יש לו על כל פנים קצת שייכות אל העץ. כי אם הוא היה לגמרי לא קשור, אז אפילו בלשון תמיה לא היו מקשרים אותו לעץ. אם כתוב אמין העץ, פירושו שיש לו כן איזה שייכות לעץ. שאם לא כן, למה מזכירו אצל העץ? אלא מה, סימן שהמן עם כל הגסות שלו, עם כל המלאק שבו, אם יש לו קצת קשר לעץ, פירושו שיש בו גם קצת טוב. כי בעץ יש טוב ורע. במילים אחרות יש המן דקדושה. כמו ששמן דקליפה, יש שמן דקדושה שהוא לוקח את הלבוש ואת הסוס. אך העניין שהוא מבחינת מקיף לעץ, נוגע ואינו נוגע. זאת אומרת, הוא קשור לעץ ולא קשור לעץ. ומצד אחד הוא עומק הרע, הוא המלאק, אבל יש לו איזה נגיעה לעץ. אם יש לו איזה נגיעה לעץ, יש לו בכל אופן איזושהי נקודה שאפשר להפוך אותה לטוב. והוא, מה זה הסמל של המן? מה זה הסמל של המלאק? המהות של המלאק ברוע שבו, מה זה? מבחינת חוצפה וגסות הרוח. אבל בקדושה יש גם גסות הרוח. בקדושה צריך גם לפעמים קצת גסות הרוח. בלי זה אי אפשר. למה? אז קודם כל אנחנו רואים עובדה שהמן קיים גם בקדושה. איפה רואים? והנה לעומת זה יש בקדושה. יש גם גסות הרוח בקדושה. ונקרא גם כן מבחינת המן. לגסות הרוח בקדושה קוראים באותו שם המן, אבל זה לאחר הבירור. אם זה בקדושה, אז כמובן שזה מתוקן. איפה רואים בכלל שהמן יכול להיות מתוקן? כתוב כי מבני בניו של המן למדו את הרע ברבים. אם הוא היה לגמרי רע, איך יכול להיות שיצא מבני בניו גירים שלמדו תורה ברבים? הסימן שיש באמן יכולת להפוך לקדושה. הרי שיש בחינת אמן לאחר הבירור שנכלל בקדושה. והוא, מה זה האמן בקדושה? והיקבל ליבו בדרכי השם. אדם צריך שיהיה לו קצת תחושה של אני יכול, אני מסוגל, אני רוצה להיות קדוש יותר, עדין יותר, אני אתרומם, ולא יגיד לעצמו, אני לא שווה שום דבר, אני אפס, אני בטל. אם אתם יגיד לעצמו, אני כלום, אני אפס ואני בטל, אז הוא לא יתקדם באמת לכלום. אדם צריך שיהיה בו כן קצת איזה נגיעה של, של ביטחון עצמי חיובי, שייתן לו את הדחיפה להתקדם. כמאמר הזה, איפה זה מרומד? חזל אומרים ככה, שצריך להיות בתפילה עיניו למטה וליבו למעלה. יש את החלק שצריך להיות למטה, למטה זה מראה על הצניות והביטול והענווה, אבל צריך להיות חלק אחד למעלה, למעלה זה מה שאומרים למישהו, אף למעלה, שזה בדרך כלל שלילי, אבל צריך להיות גם קצת למעלה בחיובי. עיניים, מה זה עיניים למטה? עיניים מבחינת חוכמה. ידוע שזה הוא חכם, הרואה, כתוב שעיניים קשור לחוכמה, חוכמה זה כוח מה, מה זה מה, מה זה ביטול, מי היה סמל הביטול, בחינת משה, שהיה ענב מכל האדם, בחינת ביטול, אז אומרים לבן אדם, עיניו למטה. אז עיניו למטה, תהיה כמו משה, תהיה ענב, תהיה צנוע, תהיה למטה. אבל מה? שיהיה לך גם קצת אמן. קצת משה, קצת אמן. מה זה אמן? מבחינת הלב צריך להיות למעלה. מה זה הלב? ששם יסוד האש והצימאון, וטבע האש להגביע ולעלות למעלה. הלב משתוקק, אני רוצה לזה, רוצה לזה. מה אתה רוצה? תהיה למטה, תחתון, אל תרצה כלום. אומרים, לא, לא. עיניו למטה, אבל הלב למעלה. צריך להיות שני הדברים. ואדם צריך להיות כלול משניהם, כי אם לא יהיה בבחינת הקבע הכלל, אם אדם לא יהיה לו שום תחושה שהוא קצת רוצה להתרומם, לא יהיה רב ליבו לגשת אל העבודה, אז הוא לא ייגש אף פעם, כל הצעה שתהיה, כל עניין חדש שצריך להתחיל ללמוד, או כל פעולה נפלאה שצריך לעשות, מה הוא יגיד? באומרו, מה הוא יגיד לעצמו? מי אנוכי? ומה עבודתי? אני לא שייך לזה, לא בשבילי. אבל אם אדם יהיה לו קצת הקבעה, אז הוא יגיד, כן, זה בשבילי, אני רוצה גם את זה וגם את זה. אדם צריך שיהיה לו קצת את הנקודה הזאת. לכך צריך לו הקבעת הלב בתשוקה והצימאון שבו. מצד שני, צריך להיות גם את הביטול, וגם בחינת עיניים למטה. זאת אומרת, תוך כדי הוא צריך שיהיה לו גם עיניים למטה וגם לב למעלה. להיות בחינת ביטול ממש בור אינסוף ברוך הוא ממשכת חוכמה אילה, כוח מה, בעסק התורה, דאורייתא מחוכמה נפקת. זאת אומרת, התפילה זה כמו התשוקה לעלות, והתורה, אני אומר מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה הביטול. אז צריך להיות לו גם תורה וגם תפילה, זאת אומרת, גם ביטול וגם הקבעה. כמו שכתוב, הוא דברי אשר שמתי בפיך. וזהו עניין שהתלמיד חכם צריך להיות בו שמינית שבשמינית. תלמיד חכם, אם הוא חכם, חוכמה אמרנו, מה זה חוכמה, כוח, מה זה ביטול. אז צריך להיות לו גם שמינית שבשמינית של מה?
של גאווה.
מה החשבון של שמינית שבשמינית? אז אומר, הרמז הוא, כי הנה, מבחינת חוכמה כתוב בקבלה שיש לה מדבט נתיבות החוכמה. חוכמה קשור למספר 32. וגם לב, הלב שצריך להיות למעלה, מה גימטריה של לב? גם כן, לב וגימטריה 32. 32 ועוד 32 ביחד, כללו שלהם עולה סמך דלת, 64. שמינית שבשמינית זה שמינית שבשמינית מ-64, דיינו. 8 כפול 8, 64. שמינית אחת זה 8. זה שמינית של 64. שמינית שבשמינית, כמה זה? אחד. אחד חלקי 64. שמינית שבשמינית הוא חלק אחד מסמך דלת.
זה ממש קצת.
המעט קצת, הקצת של העניין הזה. והיינו, מה הקצת הזה של הגבעה שצריך להיות? הגבעת הלב המחובר אל מוח החוכמה. צריך שיהיה לך הגבעת הלב, אבל מחובר למוח החוכמה. למה? כי אם זה יהיה הגבעת הלב שלא מחובר למוח החוכמה, אז איזה הגבעת הלב זה תהיה?
שלילי.
ישות מוחלטת. אבל אם זה מחובר למוח החוכמה, ומה זה חוכמה? ביטול, אז יהיה לו הגבעה עם קונטרול מתאים שהוא לא יעלה מדי גבוה. כי העיקר הוא המשכת החוכמה מבחינת הביטול. העיקר, זאת אומרת, לכן סמך ג' זה ביטול, אבל אחת חלקי זה השמינית שבה שמינית, זה צריך להיות הגבעה. אלא שצריכה להתחילה בבחינת הגבעת הלב, כדי להמשיך אחר כך. שאם אין עלה, אין המשכה. אם לא לך את הגבעת הלב, קצת ללמוד, לא תוכל אחר כך להמשיך שום דבר, אתה תהיה יבש לגמרי. אז חייב שיהיה את שתי התנועות הללו, זה האמן שבאדם, זה האמן שבקדושה. אז זה נקרא ויקח אמן את הלבוש ואת הסוס. כי אם יש לך את האמן, אז אתה יש לך את האמביציה, אתה לוקח את הלבוש ואת הסוס, אתה אומר, כן, אני יכול לקיים מצוות, אני יכול ללמוד תורה, כי אתה יש לך קצת הגבעה, אם לא יהיה לך את האמן, לא תיקח כלום. והגבעה והעלה הזו היא מבחינת התנסות הקדושה, מבחינת אמן לאחר הבירור, אמן החיובי. הוא מקורה ושורשה, המקור והשורש של ההגבעה הזו, למעלה באורות עליונים מבחינת לבוש וסוס. לכן הוא לוקח את הלבוש ואת הסוס, למה? הלבוש והסוס זה הגבעה חיובית. כי הלבוש, מה כתוב עליו? השם הלך גאות לבש. אז הלבוש קשור להגבעה, לגאות. מבחינת גאות והתנסות. וסוס, בגימטריה, בית פעמים, סג, אז הסוס יש בו גם כן הגבעה. אז כשאדם יש לו את בחינת המן, שבקדושה, יש לו את הלבוש ואת הסוס בצד החיובי. או שאין כן מבחינת כתר מלכות, ובחינת בהתרה שהתרה לו עמו דווקא, כתר אין לו לאמן. למה? כי אין כתר... כל מה שיש באמן בקדושה, כי יש לו את המקביל בקליפה. אמן לא יכול לגוע בקליפה בכתר, אז גם בקדושה אין לאמן את הכתר. כי הכתר זה החלק הכי עליון. מה שאין כאן מבחינת כתר מלכות ובחינת בהתרה שהתרה לו עמו דווקא, שאין בזה לעומת זה בבחינת אמן, בבחינה זו כלל. אין בקליפה את העניין של הכתר, אלא היא בחינת ביטול רצון ממש, נעשה קודם לנשמה, אז אם בקליפה אין את הבחינה של הכתר, אז גם בקדושה, אמן בקדושה גם אין בו את הכתר, ודאי למבין, ולכן במגילה כתוב שוויקח המן רק את הלבוש ואת הסוס.
אבל הוא רצה את הכתר.
רצה את הכתר, אבל...